שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר. היום יום ראשון, שבוע חדש, ואנחנו באולפן כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום, שלום איתן.
אז זוכי הבחירות האחרונות, המפלגות החרדיות והציונות הדתית, שהם כולם קרובים מאוד למסורת ולהלכה היהודית, מנסים באופן טבעי להגדיל את, בתוך החברה הישראלית, את החלק של המשפט העברי. אלא שמסתבר שאותה הלכה, אותה משפט עברית, לא תמיד מסתדרת עם השאיפות הפוליטיות של ראשי המפלגות הללו, למשל מנהיג ש"ס, אריה דרעי. דוגמה, המשפט העברי מבחין בין שור מועד לשור טעם, ועל פי המשפט הזה, המשפט העברי, ועל פי הלכת חז"ל, אין ספק שאותו אריה דרעי הוא שור מועד. ולכן אי אפשר לתת לו לחזור לזירת הפשע שלו במשרדי הממשלה, זאת אומרת שהוא לא יכול להיות שר. מבולבלים? גם אנחנו קצת, לכן אנחנו כאן, ואנחנו נדבר עם פרופסור בני פורט, מומחה למשפטים מהאוניברסיטה העברית, ומומחה בעיקר למשפט העברי, והוא גם חבר במכון הישראלי לדמוקרטיה.
אנחנו גם נבדוק האם זה הסוף של התחבורה השיתופית במודל של מוניות שירות, אותו שירות, למשל, בבל דן שפועל בגוש דן. ביום חמישי משרד התחבורה הודיע שהשירות בבל יסיים את פעילותו ב-31 בדצמבר, הסיבה היא שהשירות שהיה ניסיוני, זה היה בעצם פיילוט, נכשל כלכלית, אבל באותו משרד התחבורה מצביעים על כך שבאבל הצליחה יותר מאחיותיה בירושלים ובחיפה, ולכן יש כאלה שמאמינים שדן שמפעילה את השירות הזה בתל אביב, היא תסכים לחזור בה מהדרישה להעלות את הסבסוד בתל אביב, וניתן יהיה להאריך את הפיילוט בשנה נוספת. אנחנו רוצים לדבר פה על המספרים, על המשמעות, על כל המודל הזה, איך הוא עבד, עם איתי רוגטקה שהוא מנכ"ל באבל, הוא יספר איכן עומד הפרויקט הזה ומה הסיכויים שהוא ימשיך לפעול. אנחנו מתחילים.
תשמע סמי, עת השתחררתי, מה שנקרא, הציעו לי להישאר בצבא קבע, הייתי למעשה חתום לשש שנים נוספות, הייתי צריך להפר חוזה. המספרים לא היו מאוד מרשימים אז, כאיש, אתה יודע, לא בתחום ההייטק, אלא בתחומים יותר בסיסיים של הצבא. בדיעבד, שלמדתי לחשב ריבית דריבית וכל מיני כאלה דברים, הבנתי שבאמת אם הייתי נשאר בצבא עד גיל 39 ויוצא לחופשת שחרור, אז הם היו מגיעים למספרים מאוד מאוד גבוהים. אבל אתה יודע, זה דבר שמאוד מטריד את הצבא, איך הוא שומר את האנשים הטובים לך? הציעו פעם סכום משהו?
לא הציעו לי אפילו שקל, גם לא הציעו לי כל כך להישאר, אני חושב שהצבא לא התפעל מהאיכויות שלי.
או שלא היית במקצוע מבוקש.
לא, בדיוק, ולא הייתי במקצוע מבוקש, הייתי סתם ביחידת נחל, אבל תשמע, יש באמת, בצהל יש הרבה מאוד כלים ניהוליים, שאולי הכלי המרכזי, אנחנו מדברים עליו פה לא מעט, זה הנושא של פנסיה בגיל 45, שמאפשרים לך להגיד לאנשים, תישאר איתי פה, תעשה איתי כברת דרך, תהיה חלק מצבא הקבע. עכשיו, בשנים האחרונות יש עוד כלי, שזה מענק חתימה, שזה מענק, הייתי אומר שזה כלי קפיטליסטי כזה, כי בעצם מענקי חתימה, אנחנו יודעים שהם מקובלים בעולמות של מנהלים בכירים.
של תחרות.
של תחרות, של אני מביא מישהו מחברה מתחרה, אז אני אומר לו, בוא, ואני גם אתן לך איזשהו סכום, כדי ככה לפתות אותך ולרפד אותך ולשמח אותך כבר בנקודת הכניסה. בצהל עושים את זה הרבה מאוד שנים בפרקטיקה של לשכנע, נגיד, מ"פ בגולני, להמשיך ולהיות מג"ד, אז אומרים לו, אז כך, תקבל גם אם תחתום לכך וכך שנים, תקבל 20,000 שקל, 30,000 שקל, סכומים כאלה. יש מקום אחד שבו המענקי חתימה האלה כבר מזנקים לסכומים הרבה יותר גבוהים של 200,000 שקל.
איפה?
ביחידות הסייבר כמובן, ב-8200, באופק, יחידת אופק של חיל האוויר, ושם אני כבר שומע על אנשים שקיבלו את המענק הזה אפילו פעמיים. כלומר, אמרו להם, תחתום ל-4-5 שנים, תקבל 200,000 שקל, תחתום לעוד 4-5 שנים, תקבל עוד 200,000 שקל. ככה יצא להם חבילה של 400,000 שקלים.
ברוטו.
ברוטו. ברוטו, על פני להגיד 10 שנים, אז אתה אומר, זה בעצם 40,000 שקל בשנה. במונחים של עולם ההייטק, זה כמעט שכר ממוצע לחודש
כן.
של הרבה מאוד אנשים.
אז זה הסכום, מעניין, זה באמת משכנע מישהו? יכול להיות שזה נחמד, אבל בעצם לא יעיל.
אז זהו, אז אני שומע שזה משכנע אנשים, וזה משכנע אותם לא כי הסכום הוא כזה גדול ומפתה, אלא משום שאומרים להם, תשמעו, אני שובר פה את הכללים שלי, של הארגון שלי, לא של ההייטק, ויוצא מגדרי כדי להשאיר אתכם. אני לא מסתכל עליכם כעל איזה אוכלוסייה שאפשר לנצל אותה, ולמכור לה רק ציונות, ציונות, ציונות. אני גם מוכן, מה שנקרא, לשים את הכסף איפה שההצהרות שלי נמצאות, ואז הם מצליחים לגרד יחד עם משרד האוצר איזה סידור כזה שנותן סכומים גבוהים מאוד לאנשי סייבר. עכשיו, כל זה טוב ויפה, באמת אין לי איזה המון ביקורת על העניין הזה, זה נראה לי בסדר, אין מה לעשות, אתה מתמודד במציאות שיש בה גם שוק פרטי, והשוק הפרטי יודע לתת דברים שמערכת ציבורית לא יודעת לתת. איפה כן יש לי בעיה עם זה? במובן הזה שאתה יודע שהרבה פעמים כשאנחנו מדברים על הפנסיות בצהל, אז אנחנו אומרים, למה צהל נוקט בגישה האחידה הזאת שכל מי שפורש בגיל 45 מקבל פנסיה? הרי הרעיון של פנסיה בגיל 45 נועד לתת פיצוי למי שכל חייו בילה בקריירה צבאית שאין לה בדיוק מקבילה בחברה האזרחית. אז אם היית מח"ט גולני, אז על הכיפק, אז מגיע לך באמת פנסיה ואתה יכול להתמודד עם לצאת לשוק החופשי.
אבל זה בתיאוריה, רק לאחרונה למדנו ש-77% מפורשי הצבא מסתדרים ומקבלים עבודות, ועבודות טובות עם שכר גבוה.
נכון. אז אגב, 23%, אני לא יודע מה קורה איתם.
אז אם זה לא נכון אבל. אבל כן. אפילו האמרה הזאת היא של מי שהיה מח"ט גולני, אז באמת יהיה לו קשה וצריך לתת לו פנסיה מלאה מגיל, לא יודע, 45 וכן הלאה. גם זה מסתבר לא מדויק, כי יש ביקוש למח"ט גולני, למרות שהוא לא הולך לנהל חטיבה. הוא ינהל כנראה חטיבה מסחרית באיזשהו קונצרן
כן,
גדול.
כן, אבל אתה רוצה לתת פיצוי למישהו שנגיד 25 שנה היה בדרג השדה, סיכן את חייו, ואתה רוצה, ואני חושב שזה נכון, גם להבחין אותו ממישהו שהיה, לא יודע מה, כלכלן בקריה, פסיכולוג בקריה, רופא שיניים בקריה, או קצין רכב באיזשהו בסיס במרכז הארץ.
אז אתה מדבר על תמורה או תודה לסיכון, אתה לא מדבר על משהו כלכלי.
זה גם לסיכון וגם לעניין של מה אתה יכול לעשות עם המקצוע הזה בחוץ, ואתה מסכים איתי שמח"ט גולני, כשהוא יוצא החוצה, אני לא חושב שחברות הייטק מסתערות עליו, כמו שמסתערות על סייבריסט בן 22, שמסיים 8200, ומציעים לו כבר בנקודת היציאה מהצבא, השכר של 30 או 40,000 שקל.
אם מח"ט גולני משתחרר ומקבל תפקיד של סמנכ״ל בתנובה או באיזשהו חברה מסחרית תעשייתית מאוד, מאוד גדולה, ודה פקטו השכר שלו הוא נניח, אני לא יודע מה, 100,000 שקל לחודש עכשיו, ויש לו גם את השכר של ה-50,000 שקל מהצבא, אני סתם מעגל את המספרים מאוד, את הפנסיה לכל החיים, יכול להיות שהבדיקה היא צריכה להיות בדיעבד, אם מישהו מקבל גם וגם, אז אולי צריך להוריד לו חלק מהפנסיה הצבאית.
אבל אז אתה מקטין את התמריץ שלו, אתה מקטין את התמריץ שלו לחפש עבודה. אבל עזוב, זו נקודה אחרת. הנקודה שאני רוצה להדגיש היא העובדה שצהל, בהרבה מאוד מקומות, אומר, טוב, יש פה שוק פרטי, אני צריך להשתמש בכלים, בתמריצים, בהרבה מאוד שיטות שמתאימות לשוק פרטי. אבל במקום שבו אתה אומר, כן צריך דיפרנציאציה שלוקחת בחשבון גם את האלטרנטיבות בשוק החופשי, שם הוא לא עושה את הדבר הזה. ואני חושב שהוא עושה איזה מין מהלך של זחילה איטית לכיוון של צבא מקצועי. צבא מקצועי אומר על האנשים שבאמת נותנים לי פה את הדברים שהם נורא נורא מיוחדים, אני אשלם סכומים מאוד מאוד גבוהים. שילמת לו עבור המקצועיות שלו, לא שילמת לו עבור הציונות שלו. הציונות היא נחמדה, היא טובה, היא יפה, אבל היא בערבון מוגבל. אנחנו עדיין צריכים להשתמש בכלים ניהוליים כדי להתמודד עם מה שהשוק הפרטי יודע לתת, ואני חושב שהצבא עושה את זה רק במקומות שנוחים לו, כלומר, איפה שאתה צריך להשאיר אנשים, אז אתה אומר, אני אהיה קפיטליסט.
סוציאליזם שצריך לקבל וקפיטליזם שצריך לשלם.
בדיוק.
יפה.
הגדרת את זה יפה, והצבא בעניין הזה הוא לא שונה, אגב, מאנשי עסקים, שגם הם גילינו קפיטליסטים ברווחים, סוציאליסטים בהפסדים. בוא נתחיל.
יאללה. שלום לפרופסור בני פורט.
צהריים טובים.
מרצה ומומחה למשפטים מהאוניברסיטה העברית, מומחה למשפט העברי, ותכף נדבר דווקא על זה. אתה גם עמית במכון הישראלי לדמוקרטיה, ואנחנו שמנו לב, יחד עם כל עם ישראל, שבאמת המפלגות החרדיות והדתיות זכו בגדול בבחירות האחרונות, ומתעתדות בצורות כאלה ואחרות להשפיע על אורח החיים שלנו בישראל. יש פה כבר מאבק תרבותי שהולך ומתפתח, ואולי השיחה המרכזית במדינה כרגע. ואנחנו רוצים לנצל את הידע שלך במשפטים בכלל, אבל בעיקר במשפט העברי, וזה בעקבות טקסט שכתב עמיתנו דוקטור עידו באום. אנחנו מבינים שאם הולכים ומסתכלים דווקא במשפט העברי, וזה המגרשים שבהם בוודאי המפלגות החרדיות והדתיות, עם הגישה שלהם להלכה וכל מה שקשור, באמת אוהבים. אז יש לפחות לבן אדם אחד, מנהיג ש"ס אריה דרעי, איזושהי בעיה. אז אנחנו רוצים שתלמד אותנו על הלכת השור המועד, ולמה, לפחות על פי חז"ל, דרעי לא כל כך יכול לחזור לזירת הפשע לו במשרד הפנים, למשל, או למשרד האוצר.
כן, אז אחרי אנחנו נמצאים בתקופה ש דברים משתנים, ואנחנו בסוג של רעידת אדמה חברתית, והבעיה שעליה אתה מדבר, אגב, היא לא רק נחלת המפלגת ש"ס, אותו דבר גם לגבי מפלגת עוצמה יהודית, גם שם עומד בראשה אדם שהורשע לא פעם ולא פעמיים, ומדובר פה על אותה בעיה. ובניסוח המשפטי השאלה היא האם עבריין שהורשע בעבר רשאי או לא רשאי לחזור לחיים ציבוריים ובאלו תנאים. הטענה שעידו באום העלה בכתבה הקצרה שהוא העלה, אני גם התייחסתי לזה במקום אחר, היא שכאשר מסתכלים על המסורת המשפטית היהודית, שהוא הוטרדה מאוד מהשאלה הזאת, הוטרדה מאוד מהשאלה האם אדם שהורשע בפלילים יכול או לא יכול לחזור לחיים ציבוריים, אז מתגלה שדווקא אמות המידה הן מחמירות יותר, כן? מחמירות יותר ממה שמקובל כיום בישראל, וגם ממה שמקובל כיום בבגץ. ואני במאמר אחר שכתבתי טענתי, שדווקא המפלגה הדתית שמעמידה על ראש סדר היום הציבורי את החזרת עטרה ליושנה והחזרה למסורת ישראל, אם היא לוקחת ברצינות דברים שאמרו פוסקי ההלכה במשך 2000 שנים, אז צריכה לשקול פעם, פעמיים ושלוש, האם אכן מתאים להעמיד עבריין שהורשע בראש מפלגה כזאת. כי מקורת המבט הלכתית, כנראה התשובה היא לא.
מה קובעת באמת ההלכה, המשפט העברי לגבי העניין הזה? שוב פעם, תסביר לנו, תספר לנו על השור המועד ועל השור התמים.
כן, אז עידו באום העלה את האנלוגיה המעניינת של שור תם ושור מועד מדיני הנזיקין, אבל האמת היא שזאת אנלוגיה מאוד יפה, אבל לא צריך ללכת עד אליה. יש פוסקי הלכה עסקו לאורך פחות או יותר כ-2000 שנות גלות, בלא מעט מקרים שבהם אנשים ביקשו להתמנות לראשי הקהל, ראשי הקהילה, טובי העיר, בעצם לראש ההנהגה הפוליטית, והגיעו עם ידיים לא נקיות, כלומר הם הורשעו בכל מיני עבירות פליליות בעברם, ובסך הכל הקו היה קו מאוד נוקשה, ואני רוצה להסביר באיזה נקודה הוא היה קו נוקשה. כיום המצב המשפטי בישראל, על פי חוק יסד הממשלה, הוא שאדם שהורשע בפלילים, אני לא נכנס כעת לפרטים, אבל ריצה את עונשו, ועברו איקס שנים, כן, החוק נוקט בשבע שנים, בית המשפט העליון קצת מעריך את זה יותר, אבל עברו איקס שנים, בשלב מסוים חזר כשרותו ויכול להתמנות לתפקיד ציבורי, שר, מנכ״ל וכדומה. רוב פוסקי המשפט העברי טענו שזה לא כך, טענו לקריטריון גבוה יותר וטענו שההרחקה של עבריין מהחיים הציבוריים צריכה להיות הרחקה לצמיתות, כלומר במובן זה שהזמן לא פותר את הבעיה.
אבל השאלה, לא... אבל במשפט העברי, אותם פסיקות שדיברת עליהם, פוסקי הלכה וכדומה, הם פסקו, וזה באמת קוים, היה ציות, או שהם פסקו, הם קבעו איזו אמת מידה ערכית כזו, אבל בהרבה מאוד מקרים זה לא קרה.
אז זה כמובן שאלה של הקשר בין הדין הרצוי ומה שקורה בפועל, זאת שאלה מורכבת, וכמו שאתה רומז, היו מקרים כאלה והיו מקרים כאלה, אבל העובדה שפוסקי הלכה, לפחות מנקודת מבטם, עומדים פעם אחר פעם בפרץ. אני אקרא אולי, אם אתם רוצים, אני אשתף אתכם בתשובה שכותב אחד מגדולי רבני מרוקו, כן? בולי השם, המקום מרוקו כאן הוא לא בלתי קשור לסוגיה כאן.
לא, בהחלט, בהחלט.
כן? אחד מגדולי רבני מרוקו.
אנחנו מדברים על אריה מכלוף דרעי לאחר, בכל זאת.
כן, השמו של אותו פוסק, רבי רפאל אל נקווה, כותב ספר שוט ששמו תועפות רעם, וכך הוא כותב לאחת הקהילות שמתייצת איתו, והוא אומר, מי שהיה באיזה שררה, ועבר עבירה אפילו בשוגג ועבר המשרתו, אפילו חזר בו, אין חוזר למקומו. והטעם פשוט, זה בשררה אינו כבוד לציבור להיות עליהם שר ומושל איש פגום. כן? סוף ציטוט, כן? ציבור לא יכול למנות עליו שר ומושל איש פגום, וזאת אמירה ערכית משפטית, בעיניי, חשובה ממעלה ראשונה. עכשיו, אתה צודק, לפעמים זה קוים, ולפעמים כמובן הקהילה הייתה חזקה יותר, הרי לא תמיד אמצעי האכיפה של פוסקי ההלכה היו מושלמים, אבל כעניין עקרוני, יש פה רף מאוד מאוד גבוה.
אז בואו. כן, אבל הבעיה תמיד שצעת איזה אדם קריזמטי, איזה אדם שיותר מקובל על הקהל, והקהל מתחיל לחפף, כי הוא אומר, בסדר, יש פסיקה, ויש איזה, תדע, איזה עמת מידה, איזה כוכב צפון ערכי, אבל יש מציאות, והרבה פעמים במציאות, לאנשים קריזמטיים, לאנשים שיש להם את היכולת לדבר אל ליבם של אנשים, לא יודע מה, לפעמים אפילו, אתה יודע, לשחד אותם בדרכים כאלה ואחרות, אז מוכלים להם על, על העבירות האלה. זה אולי מה שקורה במקרה של שס.
אז תראה, זה, השאלה, נקרא לזה העקרונית שעומד כאן על הפרק, הוא בעצם המתח בין עקרון טוהר המידות לבין עקרון הייצוג הדמוקרטי. הרי עקרון טוהר המידות מושך לכך שאנחנו נרצה כמה שיותר נבחרי ציבור שהם ישרי לב וניקי כפיים. מצד שני, עקרון הייצוג הדמוקרטי מושך לכך שאנחנו צריכים לכבד את רצון הציבור. אנחנו היום במדינת ישראל, בית המשפט העליון מתחבט במתח שבין שני העקרונות הללו. דווקא בצומת הזאת פוסקי ההלכה היו מאוד חד משמעיים בהעדפה של עקרון טוהר המידות על פני עקרון הייצוג הדמוקרטי. כלומר, יש לנו לא מעט תשובות של הפוסקים, שבהם אומרת הקהילה, אנחנו מודעים לעבר של אותו אדם, אנחנו בכל אופן רוצים בו, ואומרים הפוסקים, לא, התשובה היא לא, אנחנו עקרון טוהר המידות חשוב לנו יותר, ואנחנו דורשים, כן, מתעקשים על כך שגם שהציבור רוצה למישהו, אתם לא יכולים לעשות כרצונכם. אגב, אנלוגיה מאוד חשובה בהקשר הזה, ככה אם אפשר, אנלוגיה מאוד חשובה שקבע המשפט העברי, וגם היא שונה מהמקובל היום, היא שהסטנדרטים לכשרות נבחרי ציבור צריכים להיות דומים, הם נשאבים מהסטנדרטים לכשרות שופטים. כן, הם עושים את האנלוגיה בין כשרות נבחרי ציבור לכשרות שופטים. וכשם שלא יעלה על הדעת, כן, שהציבור יבחר למנות על עצמו שופט, שידיו מלוכלכות או שהוא...
אל תגיד יעלה על הדעת, מה, זה מה שיעלה על הדעת היום, זה לא מה שיעלה על הדעת מחר, אתה יודע, יש כל מיני דרכים להוריד את הסטנדרטים, אפשר לבחור כמה שופטים מושחתים, ואז הכל בסדר עם פוליטיקאים, אבל אני רוצה רגע...
לא, רגע, רק שאני רוצה רק הערה אחת, שנייה בסוגריים, החשש שלי בעניין הזה, שהם יגידו, עכשיו אתם הולכים למשפט העברי, אם כך, אז עד הסוף משפט עברי, ואז לבוא עם כל מיני דברים שלא לא מתאים למציאות של היום, כל מיני כללים תנכיים כאלה ואחרים.
אז זאת שאלה מצוינת, הרי באמת יגידו, תראו, אגב זה נכון, כאשר פוסקי ההלכה לאורך הדורות דיברו על אנשים שעברו עבירות, אז הם דיברו גם על כאלה שקיבלו שוחד ונשבעו לשקר, אבל גם דיברו על מחללי שבת או דברים מהסוג הזה, וכמובן כאשר מדובר על פרויקט המשפט העברי במדינת ישראל, לא על כך מדובר, כן? על קבלה של ההלכה מאלף ועד תף, זאת לא מדינת הלכה. פרויקט המשפט העברי, ואגב המילה, המונח משפט עברי הוא מובחן מהמונח הלכה, הוא במובן זה נועד לציין את האפשרויות של החברה הישראלית, המודרנית הליברלית, לקיים דיאלוג וקבלת השראה מהעבר המשפטי היהודי שלה. לא מדובר על קבלה מרישא ועד גמירא, מאלף ועד תף, ולכן אתה צודק לגמרי, כן? שבהלכה אנחנו נמצא עוד עקרונות ועוד כללים שאותם אנחנו לא נרצה, ולא נוכל גם כן כמובן לשאוף ולהכיל בישראל המודרנית, אבל זה לא אומר שאין דברים אחרים שכן. אני חושב שהרף האתי של נבחרי ציבור, זה דבר שהיה כדאי מאוד להסתכל עליו, ובעיקר כמובן כשמדובר במפלגות דתיות.
כן, אז תאמר לנו באמת לסיום, ננסה לראות כמה הדבר הזה פרקטי, עד עכשיו היה מרתק אינטלקטואלית, אבל בוא תגיד לנו, בוא נניח שעכשיו עובר איזשהו חוק בגרסה כזאת אחרת, שאיכשהו פותח את הדלת, עם פסקת התגברות או בלעדיה, לאריה דרעי באמת לכהן כשר, ברור לחלוטין שהדברים האלה יגיעו לבגץ והם ידברו, כשיבוא ויטען מישהו מול בגץ, הוא יבוא ויגיד, המשפט העברי נכנס יותר ויותר בשנים האחרונות למשפט האזרחי לצורך העניין, למשפט המודרני, והטיעון הזה הוא מאוד משמעותי, עד כמה בגץ או בית משפט אחר ככל שיהיה, ייקח את זה בחשבון?
אז לבגץ יש את האפשרויות, יש את הפלטפורמות, לבוא ולשאוב מן המשפט העברי, חוק יסודות המשפט 1980, חוקי היסוד שמגדירים את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שניהם פלטפורמות שבית המשפט העליון כשהוא רוצה הוא יכול לשאוב מן המשפט העברי. יש לא מעט שופטים בבית המשפט העליון שאכן עושים זאת, יש כמה נקרא זה במרכאות חשודים טבעיים כמו השופטים סולברג והנדל ורובינשטיין, אבל יש גם כאלה שהם לא במשבצות של החשודים הטבעיים, כמו דפנה ברק ארז, גם הנשיאה אסתר חיות ועוד. אני סבור שכאשר הנושא הזה יבוא לבגץ, ואין ספק שיבוא לבגץ, מן הראוי יהיה לפתוח גם את מקורות המשפט העברי, לשמוע את הרף הגבוה שהוא מציב, וגם אם לא עושים העתק הדבק, אבל בהחלט נשקול אותו כחלק מהפרמטרים שמיועדים לקבוע את הרף שמדינת ישראל צריכה לקבוע עצמה מבחינת ניקיון הכפיים של נבחריה, ואני חושב שאפשר וגם צריך לקוות שהמשפט העברי כאן ייקח חלק פעיל בהגבהת הרף וניקיון הידיים של נבחרי הציבור שלנו.
אז באמת שאלה אחרונה, ואני יודע שכבר אמרתי שזו שאלה אחרונה, מה המשפט העברי אומר על הנושא של כפייה באשר היא, של כפייה של רוב לצורך העניין על מיעוט, אפילו מיעוט גדול, יש התייחסות לעניין הזה? כי כל המדינה הרי סוערת סביב הכוונה, או לפחות ההצהרת הכוונות של השפעה של סך הכל הרוב לפי תוצאות הבחירות על מיעוט גדול, למשל בנושאים של חינוך.
השאלות של רוב הציבור, רוב ומיעוט, כמובן העסיקו מאוד את הפוסקים.
אני משוכנע, לכן אני שואל אותך.
בוודאי, כן, כן. וכמובן צריך להבחין פה בין תחומים שונים, כן, תחומים דתיים ותחומים חברתיים. אבל אפשר לציין כאן עיקרון אחד, כן, מבין רבים שמנחה את פוסקי ההלכה, ואני חושב שהוא קריטי בנושא הזה, והוא שלילת הלגיטימציה של כללים שהם מאופיינים על ידי הפוסקים כרווחה להי ופסדה להי. רווח לאלו והפסד לאלו. כלומר, כללים שמקדמים אינטרסים של קבוצות מסוימות, אפילו קבוצות רוב, אבל על חשבון ובצורה בוטה של קבוצות מיעוט, זה סוג הכללים, זה סוג מהכרטיסים האדומים שהניפו פוסקי ההלכה לקבוצות הרוב, כאשר הם ביקשו לקדם אינטרסים שלהם על חשבון הרוב. כמובן שזה מתרגם גם לשאלות של כפייה, כי הדברים הללו אחר כך באים שם לידי ביטוי, וגם כאשר אנחנו, אם אתה מושך אותנו לכיוון הזה של יחסי רוב ומיעוט והכרה, ומיעוט הכוונה זה יכול להיות מיעוט ערבי, אבל גם מיעוטים בתוך הקבוצות היהודיות הטרידו לא מעט את פוסקי ההלכה, זה בהחלט דבר שאני חושב שכדאי לשקול להאזין לקול המיוחד או הקולות המיוחדים שמשפיע המשפט העברי בסוגיה הזאת.
יפה, בני פורט, פרופסור בני פורט, השכלנו, תודה רבה.
תודה רבה על השיעור הזה.
תודה רבה לכם, כל טוב.
שלום לאיתי רוגטקה.
שלום.
מנכ"ל חברת באבל וגם ראש תחום חדשנות בתחבורה ציבורית בחברת דן. ואנחנו הזמנו אותך אלינו משום שיש משבר גדול סביב ההפעלה של חברת באבל. אנחנו כולנו מכירים את הפקקים בגוש דן, מכירים, אנחנו מבלים בהם לא מעט. באבל נחשב לאחד הפתרונות, לא הפתרון הכי גדול לכל בעיית הפקקים, אבל אחד הפתרונות. אבל כרגע יש סימן שאלה מאוד מאוד גדול, האם השירות הזה ימשיך לפעול, וזה משום שאתם דורשים בעצם להגדיל את הסובסידיה הממשלתית לבאבל, ומשרד התחבורה אומר, כרגע עושה שריר, אנחנו לא מגדילים. אז מה, זה מין משחק כזה שבסופו של דבר המשבר ייפטר והם יגדילו, או שזה יכול באמת לעלות במחיר של סגירת החברה?
אז נתחיל רגע בהיסטוריה. באבל דן, שירות שדן תחבורה ציבורית מפעילה מאז 2019, כפיילוט, בהפעלת קווים גמישים מבוססי ביקוש.
שזה פועל, צריך להגיד, בתל אביב, רמת גן וגבעתיים.
נכון.
ויש עוד שירותים דומים גם במקומות אחרים?
נכון, מופעלים בעוד ערים. זה פיילוט שהמדינה יצאה עליו ב-2019 והלכה והרחיבה אותו במטרה לבחון את שיטת התחבורה הזו. אנחנו מפעילים אותו באמצעות הטכנולוגיה של חברת ויה. בהסכם שנתי מתחדש, זאת אומרת שהמסע ומתן על ההפעלה של השירות קורית כל שנה, כשדן רואה חשיבות רבה בהפעלת השירות הזה כשירות משלים עבור מי שאינה מקבלים מענה מרשת התחבורה הקיימת שדן מפעילה.
אגב, אפשר לשים אותו בקטגוריית מוניות שירות? לא מוניות ספיישל, כאילו זה הקטגוריה?
זה בהחלט לא מונית ספיישל, היות שהתפוסה בכלי הרכב היא בהכרח גבוהה יותר ממונית ספיישל. אנחנו מסיעים בממוצע יותר מנוסע אחד, ובשעות השיא, בטח ביחס לרכב הפרטי, גם יותר משני נוסעים. אז מונית ספיישל זה בוודאי שלא.
רגע, בוא נעשה סדר. בחיפה ובירושלים זה שירות של חברה אחרת, של אגד, והוא נקרא טיק-טק, נכון?
נכון.
ושם, נכון להיום, גם ביטלו את השירותים מבחינת משרד התחבורה?
אני מבין מהפרסומים בתקשורת.
בסוף השנה או שהם ממשיכים עם הניסוי?
בתקשורת שהשירות בירושלים מפסיק, לגבי חיפה אני לא יודע, זה משהו שאגד תצטרך להשיב עליו.
אז החלטה של משרד התחבורה בעצם כמעט גורפת, אולי עם סימן שאלה לגבי חיפה, לגבי להפסיק את השירותים האלה, נכון להיום, בתנאים של היום.
אז משרד התחבורה לא אומר שהוא מפסיק, הוא אומר בעצם אנחנו לא מוכנים להעלות לכם את הסובסידיה, ואנחנו מהצד שלנו אומרים, צריך לבחון את הדברים, הפיילוט עדיין פיילוט.
תסביר את הסובסידיה הזו.
הסובסידיה בעצם שאנחנו מקבלים, בלי להיכנס יותר מדי למנגנון, היא עבור הנושאים שאנחנו מסיעים. בתחבורה הציבורית הרגילה, הסובסידיה היא עבור קילומטר של הפעלה בתחבורה הציבורית הקלאסית, ובבבלדן היא עבור הנוסעים שמסיעים בכלי הרכב, וגם אנחנו נהנים מפדיון ישיר מהנוסעים והנוסעות. בזמן שבתחבורה הציבורית הרגילה, הכסף שמתקבל מהנוסעים הולך למשרד התחבורה. ואנחנו באים ואומרים שכשזה המודל, אז אנחנו צריכים עוד סובסידיה כדי להפעיל את השירות. אנחנו שינינו את התעריפים, העלינו והרדנו את חלקם במהלך השנה האחרונה.
רגע, מה גובה הסובסידיה על כל נסיעה? אם אני עכשיו נוסע דרככם, אז כמה הממשלה נותנת לכם על זה?
זה משהו שאנחנו לא מתייחסים אליו, זה הסכמים בינינו לבין משרד התחבורה, שהם למה? הסכמים מסחרים, אבל,
אבל מה,
פורסם
מה?
בתקשורת, זה כנראה לא מאוד שונה מהדבר
מה
הזה.
מה פורסם?
משאיר את זה למאזיננו.
10 שקלים לנסיעה, משהו כזה?
בסביבות 10 שקלים. אני אגב אגיד, באותה נשימה פורסם גם בתקשורת שנסיעה באוטובוס מסובסד ב9 שקלים, ואנחנו יודעים שלפעמים, ובחלק מהקווים וחלק מהזרים בארץ גם ביותר מזה, ואני רק רוצה לספר סיפור, היות שאני הגעתי לכאן בבבלדן ולא במקרה, אני עובד באזור תל אביב וגר באזור תל אביב, ואני מקפיד לנסוע בשירות כדי לראות את כלי הרכב, את הנהגים ואת הנוסעים והנוסעות שלנו. ונסעתי אישה כבת 70 בשם נילי, והתחילה לדבר עם הנהג. אני ישבתי דומם, לא הצגתי את עצמי אפילו, כמה חבל שעומדים לסגור את השירות, ואז התערבתי והצגתי את עצמי, והיא אמרה לי שהיא גרה בנווה אביבים, ושבבלדן היה הדרך היחידה שלה לצאת עכשיו מהבית. היא בגילה מגבלות הפיזיות שלה לא תעלה על אוטובוס, והיא הייתה צריכה להגיע בהכרח מבחינתה ברכב פרטי כדי לצאת, היא נסעה למרכז עזריאלי, כדי לצאת מהבית, ואם לא היה בבלדן, היא פשוט לא הייתה יוצאת.
כן, טוב, זה סיפור,
והשאלה
זה
שלנו, לא, האם, זה האם סיפור עלות נסיעה מצדיקה תועלת חברתית מסוימת, האם היא לא הייתה יוצאת מהבית, אז זה שווה 10 שקלים או 12 או 13.
ודאי, הסיפור האישי הוא כמובן קורא לב ונורא נחמד. אני לא מבין. דן, נכון להיום, אתה עובד של דן, דן הפעיל את השירות הזה, דן הפסיד הכסף על השירות הזה, כמה כסף?
דן הייתה מוכנה להפסיד כסף כדי לספק שירות טוב לנוסעים ולנוסעות שלה. אגב, גם כדי לנסות, להתנסות בחדשנות בתחבורה, זה קו כללי שאנחנו נוקטים, ציינתי
יפה, מקודם את הרכב האוטונומי. אתם לומדים פה הרבה מאוד על תחבורה עתידית, על מחשבים, על אלגוריתמים וכן הלאה, זה בטח יוצא לכם. אבל כמה כסף דן הפסידה ומה? והיא לא מוכנה יותר להמשיך להפסיד את הסכומים האלה, היא מוכנה להפסיד פחות, היא רוצה להגיע לאיזון, תן לנו את התמונה האמיתית.
דן כחברה עסקית, בוודאי רוצה להפעיל שירותי תחבורה באיזון כלכלי וברווח. כך מופעלים כל שירותי התחבורה בישראל, ולא רק על ידי דן, על ידי כל החברות.
אבל כשיצאתם לפיילוט הזה, אז מה בעצם היו הציפיות ברמה של כאילו זה ישאיר את השירות הזה חי? כלומר, שמה היה צריך לקרות? למשל, בוא נתחיל מכמות הנסיעות שאתם עושים. משהו בין 4,000 ל-7,000 ביום, אנשים נוסעים דרככם. זה אומר משהו כמו, מה, מיליון נסיעות בשנה, סדר
נכון,
גודל?
נכון, בין מיליון למיליון וחצי נסיעות. כששוב אני אומר, השירות נתפס כשירות משלים. דן, בקוויה, בגוש דן, מסיעה כחצי מיליון נסיעות נוסע ביום. זאת אומרת שברור לנו שאנחנו לא באים להתחרות.
היא ביומיים מסיעה מה שאתם מסיעים בשנה.
נכון. ואנחנו לא באים להתחרות בקווים. אנחנו באים לבוא ולספק פתרון משלים.
אבל מה היה צריך לקרות כדי שהייתם מגיעים לאיזון והייתם מאושרים עד הגג? אני באמת שואל, כי אני לא רואה את התמונה, ואני משוכנע שהמאזינים שלנו גם כן מתקשים. זה בגלל שבסופו של דבר כמות הנסיעות נמוכה מדי? מה? אם הייתם עושים קמפיין פרסום יותר מוצלח, וזה היה קופץ ל-15,000 נסיעות ביום, הכל היה טוב?
אז ראשית, יש פה באמת עניין של התרגלות הציבור. בסופו של דבר, כמו שאמרתי, הפיילוט פועל פחות מ-4 שנים, כשמתוכן הייתה לנו שנה וחצי של קורונה, ובהחלט עניין
היא
הביקוש,
היא לא נחשבת לכלום, אני מניח.
עניין הביקוש הוא עניין קריטי, להצלחת שירות מבוסס ביקוש. אז כן, אנחנו חושבים שצריכים להמשיך בהפעלה, ולתת לציבור להמשיך ולהתנסות בשירות. אותה אני לי שציינתי קודם, האישה בת ה-70, אלו היו הנסיעות הראשונות שלה בשבועות האחרונים בשירות. זאת אומרת שיש עוד אוכלוסיות שצריכות להמשיך
ולהתנסות. תגיד לי, כמה עולה הנסיעה בבאבל והשוואה לנסיעה באוטובוס?
הנסיעה בבאבל עולה בין 14.80 ל-19 שקלים, כתלות במרחק, בזמן שנסיעה באוטובוס עולה כרטיס בודד בתוך גוש דן, במרחקים האלה 5.5 שקלים.
כן, פער משמעותי.
נכון.
אם אתה מדבר על אדם שכל יום צריך לנסוע, נגיד, לאן שהוא.
נכון, אבל אנחנו יודעים שברשת התחבורה הציבורית בגוש דן, בוודאי שכרגע היא מבוססת על אוטובוסים בלבד, יש חורים שצריך להשלים, והדרך להשלים אותם היא לא בלשלוח אוטובוסים ריקים, אגב, חלקם פיזית לא יכולים להיכנס לחלק מהשכונות באזור הפעילות הזה, אלא להפעיל שירות שהוא אחר, הוא עולה יותר גם לנוסע, אבל גם המדינה צריכה לסבסד אותו בקיצור
הראוי. אבל אם נגיד, אם נגיד המחיר שלכם היה קצת יותר מאוטובוס, לא פי שלושה מאוטובוס, פי ארבעה כמעט, אתה חושב שהשירות הזה היה הרבה יותר בשימוש? כלומר, החסם הוא המחיר?
אני חושב שהמחיר הוא דבר קריטי בהיענות של הנוסעים להסכים להצעות המערכת לנסיעה ובכלל להזמין נסיעות, אז התשובה היא כן. אנחנו...
אגב, אתם נוסעים בנטצים, נכון?
אנחנו נוסעים, כן. וכן, יש פה עניין של התמחור לנוסע. עשינו גם שינויים בדבר הזה, כמו שציינתי קודם. אבל בסוף, אם התפיסה היא שצריך להפעיל תחבורה גמישה כדי להשלים את רשת הקווים, וזה שירות ציבורי, אז כמובן שהמדינה, לצד התשלומים של הנוסע, צריכה להשלים את החסר כדי לחסות את עלויות ההפעלה.
כן, לא, אני מנסה לחשוב, נגיד שאפילו היינו מכפילים את כמות הנסיעות באמצעות בבל, כשאתה מסתכל על בעיות התחבורה בגוש דן, זה לא נשמע כמו game changer, זה נשמע כמו באמת פתרון נורא נקודתי לאנשים במצבים מסוימים. ואגב, יכול להיות שזה גם תגובה של משרד התחבורה לכך שבקרוב תהיה רכבת קלה, אז אולי מאחר והיא אמורה להסיע משהו כמו 70-80 מיליון איש, אז עדיף לשים את הכסף במקומות של הסעות המונים, ולא של פתרון כזה, טיילור מייד כזה.
אבל זה בדיוק הסיפור. יש את הסעות ההמונים, שדני חלק אגב מהסיפור הזה, אנחנו, אני מזכיר, זכינו בהקמה ובהפעלה של הנתיבים המהירים בגוש דן, ובהקמת הקו הירוק של הרכבת הקלה בתל אביב. אנחנו מאמינים בהסעות ההמונים, ואנחנו מבינים שאוטובוסים והרכבות, והנתיבים המהירים הם הבסיס להתניידות, בוודאי. אבל שוב, אם יש, וזה לא רק אותה נילי, אלא המון המון צעירים, צעירות, בכל מיני שכונות, גם בדרום תל אביב, אני תכף אתן עוד דוגמה, אותם אנשים שצריכים את הפתרונות הנקודתיים, צריך לספק להם שירותים שמאפשרים את זה. ובואו ניקח רגע את שכונת הארגזים. בבלדן לא הושק עם פעילות בשכונת הארגזים, ונתבקשנו על ידי הרשויות השונות להתרחב להפעלה שם, ואכן עשינו את זה החל מחודש אפריל האחרון. לשכונת הארגזים, אני מקווה ומניח שהייתם שם, אי אפשר להכניס אוטובוסים. בבלדן כן יכול להיכנס לשם. האם אפשר לספק לתושבי שכונת הארגזים פתרון עם אוטובוסים? כנראה שלא. האם יש עוד שכונות כאלה בתל אביב? בוודאי
מצד שכן. שני, אם זו שכונה חלשה מבחינה סוציו-אקונומית, הציפייה שבן אדם שרוצה לצאת לעבודה ישלם כל יום כמעט בין 30 ל-40 שקלים רק עבור תחבורה, כשאולי השכר שלו, אתה יודע, הוא קרוב יותר כן, שכר אבל... מינימום, יכול להיות שזה באמת תוצאה כזו כבדה. שזה...
אבל ש... כרגע האלטרנטיבה שלו היא מונית ספשייל. זאת דרך של חלק מהקשישים שם להתנייד לאיכילוב לבדיקות רפואיות, ואני אומר את זה כי על הסיבות האלה אנחנו נתבקשנו להתרחב לשם. אז האם ראוי שהמדינה תציע להם פתרונות?
איתי, נסה להיות איתי קצת כמותי. אני מבין ש... ואמרנו שהמדינה מסבסדת... מתוך סכום הנסיעה, בוא נעגל את זה, נעגל את זה לגמרי, 10 שקלים על כל נסיעה של כל בן אדם, נכון? אתה מדבר עכשיו על דרישה שלכם ממשרד התחבורה להגדיל את הסובסידיה הזו לסכום יותר גבוה כדי שיהיה לכם כדאי. באיזה סכום אתם תגידו בסדר, אנחנו ממשיכים בפיילוט.
אני לא אוכל להיכנס מטבע.
לא, אבל סדר גודל, אני צריך להבין אם זה קפיצה מ-10 ל-20 שקלים, שזה באמת הרבה כסף, או משהו יותר מתון, עלייה של 10-20%. אנחנו מנסים ומצליחים כנראה להבין שיש פה דינמיקת מסע ומתן בין דן לבין משרד התחבורה על גובה הסובסידיה. בסדר. תן לנו את טווח המשחק של הדברים.
זה לא הכפלה אפילו כמו שאתה ציינת. ולכן אנחנו חושבים שמדובר בסכומים שנכון וצריך לשאת בהם.
אגב, מהערכות שלך...
לא, בסדר, אבל זה בכסף, זה באחוזים. כמה זה יהיה בכסף? נניח שמעלים מ10% ל-12% כפול מספר הנסיעות, אני יכול לעשות את החשבון לבד? זה יסתדר?
אתה יכול לנסות לעשות אותו לבד, אבל
לא, אני לא רוצה לטעות. אם יש מיליון נסיעות בשנה, ואנחנו נמעלה בשקל נוסף את הסובסידיה, אז זה מיליון שקלים נוספים, ואם שתיים, אז זה
יש הרבה שקלים. דברים, אבל...
אז אנחנו מדברים על מיליוני שקלים בודדים בסך הכל?
אני אגיד רגע, מעבר לעניין המסחרי, צריך להבין, העלויות של בבל דן, וכתוצאה מזה הסובסידיה והעלויות לנושא, נגזרות גם מרמת השירות שנקבעה. למשל, אנחנו מעמידים צוות שזמין בהסתמסות בזמן אמת. למשל, אם הרכב יתעכב באיסוף ב10 דקות, אז אנחנו על פי הסכם המדינה מחויבים לתת את הנסיעה ללא עלות.
אני איתך,
למשל, אזור הפעילות שמשפיע מאוד על התפוסה ברכב. אז קשה לי לדבר כרגע, שוב, מעבר לעניין המסחרי, על מספרים ספציפיים. יש הרבה דברים שצריכים לדון בהם בהקשה של עיצוב השירות. מה רמת השירות, מה אזור הפעילות, כמה רכבים פעילים, מה מדיניות השירות לנוסע ברמת השירות ללקוח, מה המפרט של הרכב ורמת הפרימיום של השירות.
אז מה אתה אומר, תראה, בוא, אתה עכשיו דן. אנחנו, סמי ואני, נייצג את מדינת ישראל באמצעות משרד התחבורה. מה אתה אומר לנו? תורידו קצת את השירות, תעלו קצת את הסובסידיה, בסך הכל נסתדר. אני לא מצליח להבין את המסר שלך. אני מבין שניתן לך על ידי הרגולטור רמת שירות מסוימת, רמת מחיר מסוימת, קווים, אזורים מסוימים. אין לך את הגמישות המסחרית המוחלטת. אבל אם תבוא ותגיד לי, תשמע, עוד מיליון שקל מהמדינה, אני אגיד לך, לעומת כל הכסף שהולך עכשיו לכל מיני דברים שאני לא יודע בדיוק אם רוב המדינה מסכימה, זה לא נשמע לי הרבה, נראה לי סביר. תגיד לי, 100 מיליון שקל, אני אגיד לך קצת, נראה לי קצת אולי יותר מדי. תעזור לנו.
אנחנו ממש לא באזורי המיליון שקל, זה יותר סביב הסכומים הנמוכים שציינת. אבל שוב אני אומר, על כל הדברים האלה אפשר לדון. ככל שאנחנו נפעיל יותר כלי רכב, ובאבלדן גדל מ-100 ל-120 כלים במהלך תקופת הפעלתו, בגלל הביקוש הציבורי האדיר שלא הצלחנו לענות לו ביום-יום, אז כך כמובן עלויות ההפעלה ילכו ויגדלו.
אגב, אתה יודע, באבלדן נראה לי קצת כמו פיצוצייה. לא, אני אגיד לך למה.
באבל גם.
לא, כי אתה אומר, בסופרמרקט אני יכול לקנות, אני לא יודע מה, שישיית בירה, אני אקח את זה ב-35 שקלים, אבל אם אני נתקע ואין לי ברירה ואין לי זה, אז אני קונה את זה לפעמים בפיצוצייה ב-60 שקלים. אז באבלדן הוא אותו דבר, אני מעדיף לנסוע באוטובוס, אבל אם יש בעיה ואני לא עוזר, אז אני אקח באבלדן, פעם אחת נתפנק, נו, מה יכול להיות? אבל יכול להיות שכשמסתכלים על זה במשרד התחבורה, אומרים, אולי הפיילוט הזה נכשל, כי הסבסוד גבוה מדי, ההפסדים שלכם גדולים מדי, המחיר שהצרכן משלם גבוה מדי, והמספרים שכל הפיילוט הזה מייצר, הם לא כאלה שאתה אומר, בוא נע, זה שינה פה את התחבורה בתל אביב.
אז שוב, כשירות משלים שמסיע אלפי נוסעים ונוסעות ביום, אני חושב שעבור אותם האלפים זה שינה מאוד.
ברור,
הוא לא
ברור.
מתיימר לשנות
בסדרי גודל. ברור, אבל זה בדיוק הבעיה עם, 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 עם שירותים חברתיים. אתה אומר, אני יכול לשנות את גורלו של אדם באמת בצורה משמעותית, אבל אתה רוצה לספק גם פתרונות משמעותיים. העיר הזו הרי גדלה ומתפוצצת ומתפוקקת וכו'. אתה צריך שהמשאבים של המדינה יושקעו בפתרונות שמספקים באמת, פותרים את הבעיה להרבה מאוד אנשים, לא ל-4,000 ביום.
מבלי להיכנס לדוגמאות ספציפיות, אני חושב שאפשר לחשוב על כל מיני דוגמאות של מטרות חברתיות שהממשלות
לא
לשירותיהן בחרו להגשים. אני חושב שבמטרופולין הצפוף והחשוב בישראל צריך לתת גם את הפתרונות המשלימים. לו היינו מטרופולין עם רשת רכבות תחתיות ורשת רכבות קלות ועוד פתרונות, הייתי אומר, באמת, יכול להיות שאין צורך. אנחנו כל כך רחוקים משם, אתם מכירים יותר טוב ממני את הסכומים שמדברים עליהם כדי להשלים פערים של 30-40 שנה בתחבורה הציבורית. אז א', ברמת הסכומים אנחנו ממש לא שם, וב', ברמת האפקט אני חושב שאנחנו עבור רבים מאוד קריטיים באזור הפעילות.
אגב, 120 כלי רכב זה פחות מתחנת מוניות בינונית אפילו, הייתי אומר, נכון?
כן, ואני אגיד, אנחנו זכינו ל-450 אלף הורדות אפליקציה בשירות, שבו נניח החלום הרטוב של כולנו, נניח היה מסיע 20 אלף ביום. אתם מבינים שהביקוש לדבר הזה הוא הרבה הרבה יותר גבוה מכפי שיכול
כן.
היה?
הביקוש כן, אין לי ספק שהביקוש הוא גדול, אבל היישום, המחיר, לא יודע, אולי הזמינות, אני לא משתמש בשירות, אז אני לא יודע להגיד. אני רק יודע שלפעמים אני שומע מהבת שלי, לא הייתה לי ברירה, לקחתי בבל. כאילו, היא שומרת את זה כאיזה מצב שבו היא מעדיפה לא להוציא שם את הכסף שלה.
אני מניח שהייתה מעדיפה לנסוע אולי מרכבת התחתית, נכון? אבל כמו שאמרת, לא הייתה לה ברירה. אין את זה כרגע וזה נדרש.
תאמר לי משהו, קודם כל, 120 נהגים הולכים הביתה ב-31 לדצמבר?
ראשית, אנחנו מפעילים יותר מ-120 נהגים, כי השירות פעיל מ-6 בבוקר ועד חצות.
מן הסתם יש משמרות, כן.
נכון. הם לא הולכים הביתה, כי אנחנו כרגע מנהלים מסע ומתן עם המדינה.
אוקיי, אני רואה שלטים על האוטובוסים, בוא לעבוד אצלנו, בוא לעבוד אצלנו, זה נראה כאילו שיש מחסור.
מחסור במשק בנהגים. בוודאי שיש. מדברים על 4,000-5,000 נהגים בכל הענף.
אגב, כמה מקבל נהג של באבל גם לחודש או למשחרת?
באבל דן.
באבל גם. אני לא אשתחרר מהבאבל גם הזה.
נהג אצלנו מקבל בסביבות 40 עד 45 שקלים לשעה, כתלות במשמרת שהוא עושה, יש משמרת ערב, מפוצלת, זה דברים שמוכרים מאוד בענף. זה שכר שהוא יותר נמוך מהשכר באוטובוסים, כי העבודה היא גם שונה. אבל הנהגים לא הולכים הביתה, דני, חברה גדולה, אנחנו מעסיקים אלפי עובדים במגוון שירותי הסעות.
איתי, לסיום, ההסתברות שבאבל ימשיך לפעול גם בשנה הבאה?
אנחנו בעד.
מ-0 עד 100?
אני רוצה להעריך שהיא קרובה ל-80, 90, אבל אנחנו במסע ומתן עם הרשויות השונות כדי שזה יקרה. אני מניח שאנחנו נצליח.
טוב, תלוי מי יהיה שר או שרת התחבורה, נכון?
נאחל בהצלחה. איתי רוגטקה, מנכ"ל בבל דן, לא בבל גם. תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך. ותודה. למה אני מודה לך ואתה מודה לי? זה קצת מוזר, לא?
למה? אני חושב שאתה צריך להודות לי, אתה צריך להביא לי פרחים, איזה כוסית.
בסדר, מאחור.
אז בפעם הבאה, תתרגל.
טוב.
זהו, ונודה... רגע, אתה מרשה לי להודות לנערה מלכין ואברי רוזנצבי.
אני רק העליתי, לא יודע, אתה יודע מה, נוותר. כן, כמובן.
יפה. אז נודה גם לנערה מלכין ולאברי רוזנצבי. אנחנו ניפגש פה כרגיל גם מחר. תודה, ולהתראות.
שלום, שלום. We'll be right back.